אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מאוחר בלילה וכל האורות מחובים. ההופעה הסתיימה מזמן ורוב האנשים כבר עזבו את המועדון. נשארו רק כמה עובדים שמסדרים את המקום, מתכוננים לסגירה. ואת הרגעים האלה מלווים צלילים שמגיעים מפסנתר כנף שנמצא בצידי הבמה. לידו יש מנורה כחולה, מאפרה מלאה בבדלים ובקבוק שתייה. ככה נראית העטיפה של Closing Time, אלבום הבכורה שיפתח את הקריירה הארוכה של אחת הדמויות המיוחדות, המוזרות והחידתיות בנוף האמריקאי. טום וייטס היה בן 23 כשהאלבום הזה יצא, אבל זה רק הגיל הביולוגי שלו. בפנים הוא תמיד שאף להיות מבוגר יותר. כשבני דורו נסו לפסטיבל וודסטוק, הוא התעניין יותר באוסף התקליטים של ההורים שלהם. כשהם התעסקו וחפרו בעיקר בחיים של עצמם, הוא חיפש גם סיפורים של אנשים אחרים, משולי החברה. וכשהם חלמו להיות כוכבי רוק נוצצים, טום וייטס רצה להיות במחשכים, לשיר במקומות קטנים בשעות הקטנות של הלילה. Thank you.
of a British eye. When you are dreaming, you see for miles and miles. When you are much older, remember when we sat at midnight on a windowsill, had this little chat. Come on and dream, come on and dream, and dream, and dream, come on and
תום וייטס, מידנייט ללאביי, ספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית של כאן 88. אני גיל מטוס ואנחנו חוזרים על Closing Time, האלבום הראשון של תום וייטס שיצא לפני 50 שנה, 6 במרס 1973. ולפני שנגיע לשם יש לנו דרך ארוכה לעבור בתחנות המוזיקליות והתרבותיות שעיצבו את עולמו של תום וייטס, וזה מתחיל כמובן בבית. הוא נולד בדצמבר 1949 בדרום קליפורניה, בן אמצעי לאחות גדולה ואחות שתגיע אחריו. לאבא שלו קראו ג'סי פרנק, על שם האחים פורעי החוק ג'סי ופרנק ג'יימס, שנטועים עמוק במיתולוגיה האמריקאית. ופרנק, אבא שלו, באמת היה טיפוס די פרוע, טקסני עם שורשים אירים, אלכוהוליסט וחובב שירים מקסיקנים ישנים. הוא היה איש קשוח ואוטסיידר תמידי, ככה תיאר אותו תום וייטס, שגם אמר, בצד של אמא שלי היו כל הפרופסורים ועורכי הדין, ובצד של אבא שלי, כל האלכוהוליסטים והפסיכופטים. אני זוכר שאבא שלי לקח אותי לברים בגיל צעיר, טיפסתי על הכיסא הגבוה וישבתי שם לצידו, והוא יכול היה לספר שם סיפורים לנצח. כשתום והאחיות שלו היו מבקרים אצל הסבא והסבתא, היו שם מפגשים עם המשפחה המורחבת, עם הדודים האזויים, שלאחד מהם קראו הדוד ורנון. היה לו קול עמוק וצרוד, ווייט סיפר שזה היה תוצאה של ניתוח שהוא עבר בגרון בתור ילד. לפי הסיפור שלו, כשהרופאים תפרו אותו בחזרה, בסוף הניתוח הם שכחו בפנים זוג מספריים קטן וגזה, ורק אחרי שנים בארוחת חג המולד, הדוד ורנון השתעל בזמן הארוחה, והמספריים והגזה יצאו החוצה, וככה הוא קיבל את הקול הצרוד שלו. קול שישפיע עמוקות על וייטס. סניתי את הקול שלי בתור ילד, הוא אמר. תמיד רציתי להישמע כמו הדוד ורנון, שהיה לו קול צרוד, גס ונמוך. ואת הדוד ורנון הוא יזכיר באמצע שנות ה-80, בשיר שהוא הקדיש לקרובי המשפחה המתים שלו, שעדיין מתווכחים אחד עם השני מהקבר. ככה זה נשמע.
Thank you.
אל תדבר אל המשפחה שלך בציבור. זה מה שטום וייטס אמר על השיר הזה בהמשך, שיר סמטרי פולקה. כאן הוא שר בצורה די ישירה על המשפחה שלו, ובמשך השנים הרבה דמויות שהוא פגש נכנסו לתוך השירים שלו, בדרך כזו או אחרת. נשמע עכשיו את אחד השירים הגדולים שלו, שיר שיש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים, מבוסס על כל מיני דמויות מהילדות של וייטס. הוא נקרא על שם הרחוב שהם גרו בו, וגם הוא יצא מאוחר יותר ב-78. אלו כל מיני קפיצות קדימה בזמן מהסיפור שלנו, אבל רק כדי לחזור אחורה, זה נקרא קנטקי אבניו.
So let me tie you up with kite string. I'll show you the scabs on my knee. Watch out for the broken glass. Put your shoes and socks on and come along with me. Let's follow that fire truck. I think your house is burning down. And go down to the hobo jungle. Kill some rattlesnakes, we'll drown. And we'll break our windows in your Anderson place. We'll steal a bunch of poison pies and we'll smear them all in your face. I'll get a dollar from my mama's purse and buy that skull and crossbones ring. Wear it round your neck on an old piece of string. Then we'll spit on Ronnie Arnold and flip him the bird. Slash the tires on the school bus. Now don't say a word. I'll take a rusty nail, scratch your initials in my arm. I'll show you how to sneak up on the roof of the drugstore. I'll take the spokes from your wheelchair and a magpie's wings, and I'll tie them to your shoulders and steal a hacksaw from my dad. Cut the braces off your legs. We'll bury them tonight out in the cornfield. Just put a church key in your pocket. We'll hop that freight train in the hall. We'll slide all the way down the drain to New Orleans in the fall.
ההורים של טום וייטס אהבו מוזיקה, אבא שלו היה שר סטנדרטים של ג'אז, מוזיקה אירית, שירים מקסיקנים, ואימא שלו, אלמה, הייתה חברה בהרכב מוזיקלי ביחד עם האחיות שלה, הן שרו בהרמוניות, משהו כזה בסגנון של האנדרוז סיסטרס, והשיר הראשון שטום וייטס למד לנגן בגיטרה, היה הלהיט של זמר הקאנטרי מרטי רובינס מ-59, והוא אפילו שר אותו בספרדית.
Out in the West Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden, I was in love but in vain I could tell. One night a wild young cowboy came in, wild as the West Texas wind. Dashing and daring, a drink he was sharing with wicked Felina, the girl that I love. So in anger
אל פאסו, אחד משירי הקאנטרי הגדולים בכל הזמנים. על השיר הזה תוכלו לשמוע בהרחבה בתוכנית היומית שלי מצב טיסה, בפרק מיוחד שהוקדש לספר החדש של בוב דילן. בספר הזה הוא כותב על 50 שירים שעיצבו אותו, ואחד מהם הוא השיר הזה אל פאסו, השיר הראשון שטום וייטס למד לנגן בגיטרה. במובנים מסוימים טום וייטס לא מרד בהורים שלו, הוא התחבר יותר לעולמות התוכן שלהם מאשר לאלו של בני גילו, או במילים שלו, רציתי לדלג על גיל ההתבגרות ולהגיע ישר לגיל 40, ואי אפשר להבין את טום וייטס בלי האמירה הזו. כבר בתור ילד הוא קנה מקל הליכה בחנות של הסלוויישן ארמי, גילף את ראשי התיבות שלו, של השם שלו על המקל. כשהוא היה מבקר בבתים של חברים, הוא היה נשאר לדבר עם האבות שלהם על כל מיני עניינים כאלה של מבוגרים, כמו כיסוח דשא וביטוחי חיים. הוא גם היה אוהב לבדוק את אוסף אלבומי הפרנק סינטרה שלהם. וייטס היה מחוץ לקצב ולמשחק של בני גילו. המרד שלו היה בלא למרוד, מלאמץ את הדברים של המבוגרים. בזמן שהחברים שלו התבגרו על הרוק אנד רול של אלוויס וליטל ריצ'רד, טום וייטס היה יותר בקטע של דברים כאלה.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill me at all.
פרנק סינטרה, עוד פרנק דומיננטי בחיים של טום.
Why should it be true?
רוב הבדרנים הם סוג של פריק שואו, ורובם נפגעו בשלב מוקדם, מוות של הורה או התפוררות התא המשפחתי. את המילים האלה טום וייטס אמר בריאיון ב-99, והוא המשיך, וזה שולח אותם לסוג של מסע, והם מוצאים את עצמם קוראים ברך מול ג'וקבוקס, או מתפללים לריי צ'ארלס, או שאתה מסתובב בחוץ מחפש את אבא שלך שעזב את המשפחה כשהיית בן 9, ואתה יודע שהוא נוהג בסטיישן, וזה כל מה שאתה צריך כדי להמשיך, ובדרך כלשהי אתה הולך להיות סנסציה גדולה ולהיות על השער של המגזין לייף, ובאיזשהו מובן זאת תהיה ההצדקה או ההחזרה של הקתרזיס. כלומר, זה שתהפוך לכוכב מצליח יעזור לך לשחרר את הכאב שחווית במשך השנים. וזה גם הסיפור של טום וייטס. בגיל 9-10 אבא שלו, פרנק, עזב את הבית, ופתאום הוא נשאר הגבר היחיד במשפחה. אז בפרברים בארצות הברית זו גם הייתה סטיגמה להיות ילד להורים גרושים. אמא של וייטס החליטה לקחת את המשפחה למקום שנקרא צ'ולה ויסטה, ליד סן דיאגו על הגבול עם מקסיקו. לתום וייטס יש שיר שנקרא פרנקס ויילד יירס, וגם אלבום עם שם כזה. אבל עוד הרבה לפני, אחד השירים הראשונים שלו נקרא פרנקס סונג, שיר מיזוגני מאוד על נשים שישברו אותך ויגרמו לך לאבד את השפיות. אולי זו הייתה איזה דרך עקומה ומוזרה שלו להביע אהבה לאבא שלו או להזדהות איתו. זה נשמע ככה, פרנק סונג.
Take you, that woman will break you, that woman will make you something you never seen, that woman got claws, that woman's got laws, now look out man, you're gonna lose your mind. I had a friend, his name was Frank, he walked on the water line, Lordy, he sang. We used to go stag, now he's got a hag. It looks like Frank, he's got a brand new bag. That woman will take you, that woman will break you. That woman will make you something you never seen. That woman got claws, that woman's got laws. Now look out, Frank, you're gonna lose your mind. What happened to Frank can happen to you. Just find you a woman and watch what she'll do. That woman will take you, that woman gonna break you. Look out, man, you're gonna lose. You're gonna lose your mind.
ספשייל 88, 50 שנה לקלוזינג טיים, אלבום הבכורה של טום וייטס. אנחנו עדיין עושים את הדרך הארוכה אליו. אבא שלו פרנק עוזב את הבית, ואחד הדברים שהופכים להיות יקרים לליבו של טום זה מכשיר רדיו שאבא שלו בנה. מכשיר רדיו מקולקל שהוא אמר עליו, כשאתה בא מבית שבור, אתה תמיד נמשך לדברים שבורים. אתה רוצה למצוא משהו שבור ולתקן אותו. והוא הצליח לתקן את הרדיו הזה ב-63, עם איזשהו מקל של מטטה על הגג שתמך באנטנה. וזה השיר הראשון שטום וייטס שמע באותו מכשיר רדיו. על שם השיר אבלין בטקסס, בביצוע של ג'ורג' המילטון הרביעי. באותם ימים הוא גם גילה את רוי אורביזון, שגם יהיה השפעה גדולה עליו. עכשיו נכון שטום וייטס נמשך לשירי קאנטרי כאלה ובכלל המוזיקה של המבוגרים כמו פרנק סינטרה ששמענו מקודם, אבל הוא עדיין התבגר בשנות ה-60 המוקדמות והוא ספג גם סאונדים אחרים. נניח ב-1962, בגיל 13 בלבד, הוא זכה לראות את ג'יימס בראון בהופעה. רגע מכונן, משהו כמו חוויה דתית, כמו איזה מפגש עם מטיף מטורף. ואחרי שנים טום וייטס גם ביצע שירים של ג'יימס בראון בהופעות. נשמע טעימה מזה כי האיכות היא חצי כוח, אבל תקשיבו רגע כמה זה טבעי לשמוע את טום וייטס עושה ג'יימס בראון.
Yeah.
זה גם היה התקליט הראשון שטום וייטס קנה. Papa's got a brand new bag, כך הוא סיפר בראיון ב-74. את ההשפעה של ג'יימס בראון לא שומעים באלבום הראשון של טום וייטס, Closing Time, אבל בטח שאפשר לשמוע אותה בהמשך הקריירה שלו. שנתיים אחרי ההופעה של ג'יימס בראון ב-64, הוא זכה לראות את מי שיהפוך לאחד הגיבורים הגדולים שלו בתחילת הדרך. ובעצם מי שהיה הגיבור של כמעט כל מי שהחזיק או החזיקה גיטרה באותם ימים. או במילים של טום וייטס, עבור כותבי שירים הוא חיוני כמו שפטיש, מסמרים ומסור חיוניים עבור הנגר.
Oh, all the money that in my whole life I did spend, be it mine right or wrongfully, I let it slip gladly to my friends to tie up the time most forcefully. But the bottles are done, we've killed each one, and the table's full and overflowed. And the corner sign says it's closing time, so I'll bid farewell and be down the road.
זה כמובן בוב דילן. אם ג'יימס בראון הביא את הקצב והגרוב והמשהו המאוד שחור ששומעים במוזיקה של וייטס, אז דילן הוא כמובן אחת ההשראות הגדולות כמשורר, כסטורי טלר, ביכולת שלו להפנט את הקהל ולהחזיק אותו רק עם גיטרה ומפוחית. כל השירים של בוב דילן מגולפים מעצמותיהם של רוחות רפאים, ויש להם מיתוס וחזון. זה מה שווייטס אמר ב-91. הוא התחיל לאמץ את הלוק של דילן, וגם כשהוא התחיל להופיע בהמשך, זה יהיה עם קאברים לשירים שלו. והוא לא אימץ רק את השירים של דילן, אלא גם את הגיבורים שלו. כמו הרבה מתבגרים באותם ימים, גם ווייטס הגיע אל הביטניקים, אל השירה של אלן גינסברג, ואל הספר שבלעדיו אפשר לומר שאין לנו את שנות ה-60, וזה בדרכים, הספר המכונן של ג'ק קרואק שיצא ב-57, וברוח המסעות של קרואק לאורכה ולרוחבה של ארצות הברית, אז באמצע שנות ה-60, טום וייטס יחד עם חבר, מתחילים לתפוס טרמפים מדרום קליפורניה לאריזונה. הם עשו את זה כמה פעמים, ניסו לבדוק לאיפה הם יכולים להגיע הכי רחוק בשלושה ימים, בסוף שבוע אחד. ובאחת הפעמים, בערב השנה החדשה, הם גם מצאו את עצמם בכנסייה. הייתה שם להקה עם מתופף וגיטרה חשמלית, ובכלל קיבלו אותם מאוד יפה שם בטקס, אפילו דאגו להם אחר כך למקום לישון ולאוכל. זו הייתה חוויה עמוקה מאוד עבור טום וייטס, במילים שלו. זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי מוזיקת כנסייה עם רמיזות מיניות. שמעתי את הכנסייה ברחוב, אבל זו הפעם הראשונה ששמעתי את הרחוב בכנסייה. ואלו השורשים של החיבור של וייטס לגוספל לאורך השנים, כמו השיר הזה מתחילת שנות ה-90.
Cover us up with leaves.
Jesus Gonna Be Here. ועד שהוא יגיע צריך לעבוד, וכבר בגיל 14 תום וייטס התחיל לעבוד. הוא הרגיש איזושהי אחריות למצב אחרי שאבא שלו עזב את הבית, למרות שלא באמת היה חסר להם הרבה. ברשימת העבודות הזמניות שלו הוא התנסה בדברים הבאים: להיות ברמן, לעבוד בחנות תכשיטים, להחליף צמיגים בתחנת דלק, להיות נהג מונית, למכור אנציקלופדיות ושואבי אבק, וגם לעבוד באוטוגלידה. מה שנתן לו את ההשראה לאחד השירים שגם יגיעו לאלבום הראשון, נשמע אותו עכשיו לא בגרסת האלבום, אלא בגרסה אחרת מתוך אוסף ההקלטות הראשונות שלו. אני מעדיף אותה כי היא פחות מהירה וקופצנית מהגרסה שהגיעה לאלבום, וזה הזמן להגיד גם את המובן מאליו. קוראים לשיר הזה Ice Cream Man, אבל זה לא שיר על גלידה.
Surprise, I got a cherry popsicle. I'm right on time. I got a big stick, mama, that'll blow your mind. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, baby, I'll be good to you. If you miss me in the alley, baby, don't you fret. Something cool, you know I got something better than a swimming pool. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one-man band. And I'm your ice cream man, I'll be good to you. Well, if you see me come, you ain't got no change. Don't worry, baby, it can be arranged. You show me you. Drumstick and I'll do it for free. 'Cause I'm your ice cream man, and I'm a one man band. And I'm your ice cream man, I'll be good to you.
אי אפשר שלא לשמוע את הדמיון ל-Hit the Road Jack של ריי צ'רלס. אבל עזבו אתכם מאוטוגלידה, כי זו הייתה עבודה זמנית. בשלב מסוים המומחיות של תום וייטס הייתה להכין פיצות. הוא התחיל לעבוד בפיצריה, והבעלים של המקום גם העיד שהוא היה מכין פיצות די טובות. ולא פחות מהעבודה במטבח, מה שהדליק אותו במיוחד, היה ג'וקבוקס במקום שפשוט הפנתה אותו. שם הוא שמע בלי הפסקה את ריי צ'רלס, והתחיל לחשוב שאולי גם הוא יכול לעשות משהו כזה.
So I'll just live my life in dreams of yesterday.
Dreams of yesterday.
Those have
זה השיר שטום וייטס שמע בעיקר בג'וקבוקס, בפיצריה שהוא עבד בה. מהלעיתים הגדולים של ריי צ'ארלס, מתוך האלבום פורץ הדרך שלו, Modern Sounds in Country and Western Music, אחד מאלבומי הקאנטרי הגדולים והחשובים בכל הזמנים, באופן שבו ריי צ'ארלס פשוט השתש את הגבולות של הז'אנרים, הביא את הקאנטרי אל לב המיינסטרים. ספשייל 88, 50 שנה לקלוזינג טיים של טום וייטס. אנחנו עדיין בדרך אליו. למעשה, רוב התוכנית היא הדרך אל האלבום הזה, שמעניינת לא פחות. העבודה בפיצריה ובכלל באזור הזה של נשיונל סיטי בקליפורניה הציעו לטום וייטס גם איזושהי חוויה אנתרופולוגית. נשיונל סיטי הייתה עיר שעברו בה הרבה מלאכים שעגנו לא רחוק מסן דיאגו. זה אומר שזה מקום שיש בו הרבה חיי לילה, אלכוהול, נערות ליווי, וזה המקום שכנראה סיפק את ההשראה לעוד אחד מהשירים המוקדמים שטום וייטס כתב. ב-1966 טום וייטס עובד בפיצריה וגם קונה את הרכב הראשון שלו מיני רבים. תמורת $125 הוא קנה ביואיק שנת 55. ועבור וייטס החופש הזה פתאום לנדוד, לנסוע במשך שעות וימים מחוף לחוף, לעצור בדרכים צדדיות, זה חלק מהחלום האמריקאי. הביואיק שהוא קנה ב-66 ליוותה אותו במשך 3 שנים. הוא שפך עליה לאורך הדרך $3,500, ים כסף בזמן הזה. ובסוף לדבריו הוא מכר אותה ב-12 דולר. וזה גם הרכב שהביא לו את ההשראה על השיר שיפתח את Closing Time, אחד השירים הגדולים והאהובים שלו. מה לעשות שיותר אנשים הכירו את השיר הזה בזכות האיגלס, שהוציאו את הגרסה שלהם פחות משנה אחרי הגרסה המקורית. מה וייטס חשב על זה? אז באחד הראיונות הוא אמר שהוא לא אוהב את האיגלס, שהמוזיקה שלהם זה כמו לראות צבע מתייבש, ושהאלבומים שלהם טובים רק כדי לשמור על הפטיפון מאבק, וזהו. חריף. טוב, אז טום וייטס עם הביואיק החדשה שלו עדיין גר בסן דייגו עם אמא שלו, אבל כבר עוזב את בית הספר ובדרך לדבר הבא שלו. אנחנו בסוף שנות ה-60, אבל טום וייטס, שתמיד רוצה להיות מבוגר יותר מהגיל הביולוגי שלו, מדלג על האירועים הגדולים והחשובים של אותם ימים. אני פשוט חושד בקבוצות גדולות של אנשים שהולכים לכל מקום ביחד, הוא אמר בריאיון. אם 30,000 איש הולכים לאיזה אירוע, אני חושד בזה. אז כמו שאתם מבינים, טום וייטס לא נסע לסן פרנסיסקו ולא היה בפסטיבל וודסטוק, הוא נשאר באזור. והתחנה הבאה בסיפור שלו היא מועדון קטן בשם The Heritage בסן דייגו. הוא זכה לבקר שם כבר בגיל 15 לראות הופעות, אבל ב-69 נפתחה שם דלת חדשה עבורו. המוזיקאי שעבד כשוער בכניסה התפטר, ווייטס החליט להיכנס לנעליו. לעבוד כשוער בכניסה מתוך כוונה עתידית גם להופיע במועדון. והעבודה הזאת תמורת $5 בלילה הייתה גם חלק בהתגבשות של טום וייטס, לא רק כמקפצה להופיע במועדון עצמו, כי מחוץ למועדון הוא היה קשוב לרחשים ברחוב, לעוברים ושווים ולכל הטיפוסים שהגיעו לשם. הוא היה יושב שם בכניסה עם כוס קפה, סיגריות וספרים. הייתי קורא קרואק, צופה במכוניות באות והולכות, והרגשתי שאני בוער ושיש לי סיבה לחיות. בתוך זמן קצר הוא כבר הפך למעין דמות מוכרת שם, האיש הזה בכניסה עם הספר מתחת לזרוע, ווייטס גם התחיל למנף את העניין הזה. הוא התחיל לספר סיפורים ולשיר שירים עם הגיטרה שהייתה איתו, הוא הפך את העמדה הזו לסוג של במה קטנה, כשבחלק מהערבים היה יותר קהל בחוץ שהתאסף סביבו מאשר במועדון עצמו. Well, these diamonds on my windshield and these tears from heaven. Well, I'm pulling into town on the interstate. I got a steel train in the rain. And the wind bites my cheek through the wing. And it's these late nights and this freeway flying always makes me sing. There's a duster trying to change my tune. He's pulling up fast on the right, rolling restlessly by a 24-hour moon. And a Wisconsin hiker with a cue ball head, he's wishing he's home in a Wisconsin bed. But there's 15 feet of snow in the east, colder than a well digger's ass. And it's colder than a well digger's ass. Oceanside, it ends the ride with San Clemente coming up. And Sunday desperados slip by and cruise with a dryback. And the orange driving, the neon billing, and the theaters filling to the brim with slave girls in a hot spur and bucket full of sin. מחוץ למועדון טום וייטס היה מנסה כל מיני שירים חדשים שהוא כתב, כמו הקטע הזה שיגיע בסוף לאלבום השני שלו. אחרי תקופה בעמדת השוער בכניסה הוא מחליט לבקש להופיע במועדון, וזה קורה בהתחלה בעיקר עם כל מיני קאברים לשירי בלוז וקאנטרי, ובעיקר למוזיקה של דילן. הוא אפילו עלה לבמה עם מתקן כזה של מפוחית על הצוואר, כמו שהיה לדילן. והמופע שלו לא כלל רק שירים, באמצע היו כל מיני קטעי קישור, סיפורים דרמטיים או סוג של סטנדאפ כזה. And you hear the rumble as you fumble for a cigarette and blazing through this. והוא ממשיך לכתוב חומרים מקוריים. אחד השירים הראשונים שהוא כתב זה שיר שלא נכנס לאלבום הראשון, אבל הופיע כעבור שנים באוסף ההקלטות המוקדמות המצוין בפני עצמו. זה השיר הזה. Well, the stairs sound so lonely without you. And I ain't made my bed in a week. Coffee stains on the paper I'm writing. And I'm too choked up inside to speak. And yes, I know that our differences pulled us apart. We never spoke a word heart to heart. And I'm glad that you're gone. But I wish
to the Lord that you'd come home. And I'm glad that you're gone. Got the feeling so strong. And I'm glad that you're gone. But I wish to the Lord that you'd come home. Well, my guitar still plays your favorite song, though the strings have been out of tune for some time. Every time I strum a chord, I pray up to the Lord that you quit your honky-tonk and sing my song. And I'm glad that you're gone. Got the feeling so strong. Yes, I'm glad that you're gone. But I wish to the Lord that you'd come home. So I'll throw another log onto the fire, and I admit I'm a lousy liar. As the coals die down and flicker, I hear that guitar picker play the song we used to sing so long ago. And I'm glad that you're gone. Got the feeling so strong. Yes, I'm glad that you're gone. But I wish to the Lord that you'd come home. And I'm glad you're gone. I've got the feeling so strong. Yes, I'm glad that you're gone. But I wish to the Lord you'd come home.
Tom Waits מופיע במועדון ה-Heritage בסן דייגו, ובמשך התקופה שלו שם כבר אפשר היה לשמוע את רוב השירים שיגיעו בסוף לאלבום הראשון, האלבום Closing Time, שלכבודו גם התכנסנו כאן. המופע שלו היה מורכב משירים עם גיטרה לצד שירים עם פסנתר, והביאו לשם למועדון במיוחד בשבילו פסנתר כנף, אז הוא היה עובר מהגיטרה לפסנתר ובחזרה, וכבר אז באותם ימים אפשר היה לשמוע את אחת הקלאסיקות המוקדמות והאהובות שלו.
Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Now the night does funny things inside a man. Feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with. Lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round.
תום וייטס במועדון ההריטג' בסן דייגו. מתחיל לכתוב את השירים הראשונים שלו, ולא במקרה האלבום הראשון נקרא Closing Time, כי וייטס נשאר במועדון גם אחרי שכולם הלכו. הוא היה יושב שם, כותב ומנגן בשעות הקטנות של הלילה. והעטיפה של האלבום של Closing Time היא כולה הומאז' לימים היפים האלה במועדון.
Don't you know it's true?
וייטס לא הופיע רק שם. ככל שהרפרטואר שלו גדל, הוא הופיע בעוד מקומות בסן דייגו. אבל גם הוא הבין די מהר שאם הוא רוצה להצליח, הוא צריך לעזוב את המגרש הביתי. לעזוב את החממה ולהמשיך למגרש של הגדולים. וזה אומר לנסוע ללוס אנג'לס. בשיר הבא שנשמע הוא מבטא את הצורך שלו להמשיך הלאה, להתקדם, ויש כאן גם מחווה קטנה לבלו סווייד שוז. הביואיק מחכה בחוץ וטום חייב לזוז, והוא יודע בדיוק לאיפה להגיע בלוס אנג'לס, כי יש מועדון אחד שהוא חייב להופיע בו, וזה מועדון הטרובדור, שאי אפשר לדבר על סצנת המוזיקה של לוס אנג'לס בלי להתעכב רגע על המקום הזה. מדובר במועדון קטן של 500 איש במערב הוליווד, נפתח ב-57, המון המון שמות גדולים בשנות ה-60-70 עברו שם. דילן הופיע שם ב-64, ההיסטוריה של להקת הבירדס התחילה במועדון הזה, ההופעה הראשונה של ג'וני מיטשל בלוס אנג'לס ב-68 הייתה שם, שנה אחריה גם הבחורה של ניל יאנג כאומן סולו. מייסדי האיגלס הכירו שם, אלטון ג'ון הופיע לראשונה בארצות הברית בטרובדור, וג'ניס ג'ופלין בילתה שם את הלילה שלפני מותה. הרשימה הזו לא נגמרת, אפילו ממשיכה לאורך השנים, מטאליקה, גאנס, פרל ג'ם, רדיוהד, הסטרוקס, מלא מלא שמות גדולים שעברו שם. והטרובדור היה גם מקום שבו מוזיקאים אנונימיים קיבלו הזדמנות בזכות מה שנקרא הוט נייטס, מעין ערבים כאלה של במה פתוחה בימי שני, אבל במה פתוחה שקשה להתקבל אליה מרוב הביקוש, וככה טום וייטס תיאר את זה. היית מגיע לטרובדור ב-10 בבוקר ומחכה במשך כל היום. הם אפשרו למי שעמדו ראשונים בתור להופיע, וכשסוף סוף עלית על הבמה, קיבלת אישור לנגן 4 שירים. יכולת לפוצץ הכל ב-15 דקות. זה היה מפחיד. ברעיון אחר, וייטס אמר, זה היה כמו שוק עבדים. אנשים מכרו את נשמתם כדי לקבל הזדמנות לנגן. אנשים מבוגרים וצעירים, להקות שעזבו הכל והגיעו מהחוף המזרחי כדי לקבל הזדמנות לנגן רק לערב אחד.
How can I
ספשייל 88, 50 שנה לקלוזינג טיים, אלבום הבכורה של טום וייטס. אנחנו ביוני 71, בהוט נייט כזה, ערב במה פתוחה. ובאותו ערב טום וייטס פוגש את מי שיהיה השאר שלו לתעשיית המוזיקה. קוראים לו הרבי כהן, והוא כבר עובד עם אומנים כמו פרנק זאפה, לינדה רונסטט, וגם עם טים בקלי שאנחנו שומעים ברקע, מתוך אלבום הופעה שלו במועדון הטרובדור. הרבי כהן היה הטיפוס הזה של המנהל הקשוח שלא רואה בעיניים, סטייל אלברט גרוסמן, המנהל של דילן. היו עליו כל מיני סיפורים ושמועות, נניח שהיה לו ארגז של רימונים בתא המטען של הרכב, וכשהוא נעלם בתחילת שנות ה-60 היו שמועות שהוא נלחם כשכיר חרב בדרום אמריקה. בקיצור, זה לא בן אדם שאתה רוצה להתעסק איתו. הרבי כהן היה בשירותים בטרובדור בזמן שטום וייטס הופיע באותו ערב, וכשהוא יצא משם הוא פשוט ניגש אליו והחתים אותו על חוזה ככותב שירים עם מקדמה של $300. מעבר לתדמית המאיימת והקשוחה של כהן, צריך להגיד שהוא באמת היה שם בשביל המוזיקה. אתה לא מחתים מוזיקאים כמו פרנק זאפה, טים בקלי וטום וייטס אם יש לך מחשבות להתעשר מעסקי המוזיקה. ווייטס לא ידע הרבה על הרבי כהן, והוא השתעמם מההופעות של פרנק זאפה, אבל הוא רצה שהאיש החזק של השכונה, שהבריון של השכונה יהיה בצד שלו. זה גם השלב שבו ווייטס מחליט ללכת על הכל עד הסוף. הוא עוזב את משמרות הלילה בפיצריה וגם עובר לגור בלוס אנג'לס, תוך כדי שהוא ממשיך להופיע בטרובדור ולחנוך שם שירים חדשים שהוא כותב, כמו השיר הזה. תום וייטס עובר לגור בלוס אנג'לס וחי שם עם מי שהייתה חברה טובה שלו והפכה לבת זוג, בובי תומאס. הם יושבים בבית במשך שעות, קוראים ספרים, צופים בטלוויזיה. תומאס עבדה במשרה חלקית כמלצרית בדיינר באזור, ווייטס היה מגיע לשם, מתיישב על הבר, מזמין קפה ועוד קפה, וכותב, לוקח השראה ממה שקורה במקום, כל מיני משפטים ככה שהוא שומע ברקע משיחות, ובכלל מנסה לקלוט את האווירה במקום. באותם ימים הוא מגלה השראה חדשה, כזו שלא מגיעה מעולם המוזיקה, וזה המשורר והסופר האמריקאי, צ'רלס בוקובסקי, שחי גם הוא באותם ימים בלוס אנג'לס, מה שעוד יותר מדליק את תום וייטס, כי הוא היה כותב על המקומות שעכשיו גם הוא מסתובב בהם. הוא ראה בו מעין דמות אב כזו, וכמו אבא שלו גם בוקובסקי היה שטיין. ווייטס התחבר גם לרעיון הזה של בוקובסקי כמשורר של פשוטי העם, של אנשי הרחוב. זה שהולך אל המקומות שאף אחד לא רוצה להגיע אליהם או לכתוב עליהם. מי שכותב את הסיפורים של שולי החברה, של אלה שאין להם קול. וזה משהו שתום וייטס מאמץ, הוא ממשיך לכתוב שירים חדשים ולהופיע איתם בטרובדור. אבל שום דבר מיוחד לא קורה עד שהוא פוגש דמות משמעותית יותר מהרבי כהן בתעשיית המוזיקה, ומישהו שבאמת הולך לשנות את הסיפור. אז תום וייטס פוגש, מפיק ומנהל שאפתן וכוח עולה אז בתעשיית המוזיקה, את דיוויד גפן, שאחרי ההצלחה שלו עם קרוסבי סטילס ונאש שאנחנו שומעים ברקע, ב-71 הוא ייסד את חברת התקליטים אסיילם עם שמות כמו ג'וני מיטשל, ג'קסון בראון והאיגלס. תוך זמן קצר גם החברה הזו כבר נמכרת לאחים וורנר. גם דיוויד גפן גילה את וייטס במועדון הטרובדור, וכשהוא התחיל לדבר איתו אז וייטס סיפר לו שהוא עובד עם הרבי כהן. עכשיו גפן ידע שגם להרבי כהן יש חברת תקליטים, אז הוא מיד חזר בו, התנצל, אל תגיד שום דבר להרבי, כי כבר אמרנו שזה מישהו שאתה לא רוצה להתעסק איתו. אבל יום למחרת דיוויד גפן מקבל שיחת טלפון מהרבי כהן. הוא כמובן מבוהל והוא מיד מתנצל. תקשיב, אני לא ידעתי שהוא שלך, אין לי שום כוונה להחתים אותו, הכל בסדר, בוא נשכח מזה. אבל הרבי בכלל אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה להקליט אותו, תעשה את זה, הכל בסדר, אין בעיה. הוא מעוניין בתום וייטס רק ככותב שירים. אז עכשיו תום וייטס חתום בחברת תקליטים, ולא סתם חברה. המקום הנכון להיות בו בשנות ה-70. והם מתחילים לעבוד על אלבום, ומי שנבחר להפיק את האלבום הראשון שלו היה בחור בשם ג'רי יסטר. ג'רי יסטר מנגן כאן בפסנתר בלהיט הזה של Loving Spoonful. בהמשך הוא גם מצטרף ללהקה והוא גם מפיק שניים מהאלבומים הגדולים של טים בקלי בסוף שנות ה-60. הוא עדיין בחיים אגב, ב-2019 הוא הורשע ונשפט לשנתיים בכלא על החזקה של פורנוגרפית ילדים, וגם נרשם כעבריין מין. זה מה שקורה איתו בשנים האחרונות. אבל אז הוא היה עמוק בתוך המוזיקה, והיה חיבור די טוב בינו לבין תום וייטס. הם התחילו לדבר על האלבום והסכימו שצריך לשמור על זה פשוט, לא מופק מדי. כמה מהנגנים שנבחרו הם שפ קוק, גיטריסט שגם עבד אז עם לינדה רונסטט, וגם מכיר את טום וייטס עוד מימי סן דיאגו. וייטס התעקש שיהיה באלבום הזה קונטרבאס, אז הם הגיעו אל ביל פלאמר, מישהו שהגיע יותר מעולמות הג'אז, אבל ב-72 הוא גם ניגן עם הסטונס בארבעה שירים במאסטרפיס שלהם Exile on Main Street, כולל באחד השירים הכי אהובים על טום וייטס, שיר שהשפיע עליו מאוד, וזה גוספל עקום ומלוכלך כזה שלגמרי אפשר לדמיין אותו בקטלוג של טום וייטס באמצע שנות ה-80, I just wanna see his face. I don't want to walk and talk about Jesus. I just want to see his face. ביל פלאמר כאן על הקונטרבאס עם הסטונס. ספשייל 88, 50 שנה לקלוזינג טיים של טום וייטס. האולפן שנבחר להקלטות הוא Sunset Sound בהוליווד. אותו אולפן שבו הסטונס השלימו את ההקלטות של האלבום הזה בארצות הברית באביב של 72. וזה לא היה פשוט בהתחלה לטום וייטס כל העניין הזה, זו הפעם הראשונה שהוא נכנס לאולפן הקלטות, והפעם הראשונה שהוא גם היה צריך לנגן עם עוד מוזיקאים. אבל הוא שלט בחומרים שלו כי הוא כבר ניגן אותם בהופעות מלא זמן, והוא ידע מה הוא רוצה. נשמע עכשיו את אחד השירים הגדולים באלבום, שיר שפחות מושך לכיוונים הג'אזים שטום וייטס רצה יותר, אלא יותר לאמריקנה. נשמע אולי כמו איזה שיר שגם ג'ון פריין היה יכול לכתוב. זה נקרא All Choose.
Find me anymore, and farewell to
Old Shoes. האלבום הזה, Closing Time, הוקלט במשך כמה ימים. ג'רי יסטר המפיק אמר שזה היה הסשן הכי קסום שהוא היה מעורב בו, ושביום האחרון, בסוף ההקלטות, כולם עמדו 5 דקות בשקט. אף אחד לא דיבר אחרי ההקלטה האחרונה. אף אחד לא רצה שהרגע הזה ייגמר. האלבום Closing Time יצא ב-6 במרס 73. הוא לא נכנס אז למצעדים, לא השאיר הרבה חותם בזמן אמת, בקושי זכה לביקורות. אפשר לשמוע בו את המתח בין וייטס לבין ג'רי יסטר המפיק. וייטס רצה אלבום יותר אינטימי, ג'אזי, יותר פסנתר וקונטרבאס, ויסטר רצה משהו יותר פולק רוק כזה, שדומה לרוב האומנים קולגות של וייטס בלייבל אסיילם. זה עדיין לא טום וייטס המוגזם והמופרע עם הקול הסדוק והצרוד, ואפשר לומר שהגאונות האמיתית שלו תפרוץ בהמשך. ואחרי שאמרתי את כל זה, אי אפשר לקחת ממנו זה שהוא פשוט כתב כאן שירים נפלאים אחד אחד. נניח, I hope that I don't fall in love with you ששמענו מקודם, גם אם הוא נשמע כמו איזה שיר גנרי כזה של סינגר סונגרייטר בשנות ה-70, זה עדיין שיר מצוין. והשיר הבא שנשמע מוכיח שווייטס היה במקום אחר מהקולגות שלו ומהנרקיסיזם של לוס אנג'לס, רחוק מהסינגר סונגרייטרים הפריבילגיים שהתעסקו בעיקר בעצמם. טום וייטס, בן 23, כותב כאן על אדם זקן והנערה שהוא אהב לפני 40 שנה. וזה אותו וייטס, הילד והנער, שנמשך תמיד לעולם של המבוגרים ופחות לעולם של בני גילו. וזה אחד השירים היפים באלבום הזה, וגם אחד משני השירים שזכו לתוספת של כלי מיתר.
There was no tomorrow with past. and I was always so impulsive. I guess that I still am, but all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you, can't you see? And those were days of roses, poetry and prose. And Martha, all I had was you, and all you had was me. There was no tomorrows, we packed away our sorrows, and we saved them for a rainy day. And I remember quiet evenings, trembling close to you.
טים בקלי, שהופיע קבוע במועדון הטרובדור והיה גם תחת ניהולו של הרבי כהן, הקליט גם הוא גרסה לשיר הזה, גרסה שכדאי לכם לשמוע. ספיישל 88, 50 שנה לאלבום הבכורה של טום וייטס, Closing Time. אני גיל מטוס, אנחנו מסיימים. כמובן שעוד נפגוש כאן את טום וייטס בהמשך בספיישלים נוספים. התוכנית הזאת זמינה להזנה בספיישל 88 באתר ובאפליקציה של כאן, לצד עשרות תוכניות מיוחדות. ונסיים עם משהו מהאלבום השני שלו. אלבום שיצא שנה אחרי, ב-74. ולמעשה חלק מהשירים באלבום הזה הם גם שירים שהלכו עם טום וייטס ממש מתחילת הדרך. העטיפה של האלבום היא כולה הומאז' לעטיפה של פרנק סינטרה, והשיר שנסיים איתו, שיר הנושא, Looking for the Art of Saturday Night, הוא מחווה לג'ק קרואק, מי שלדבריו הכניס אותו לג'אז. קרואק החשיב את עצמו כמשורר ג'אז, הוא השתמש במילים כמו שמיילס דיוויס ניגן בחצוצרה, זה ציטוט של טום וייטס. אז יש פה גם איזושהי סגירת מעגל עם כמה מהגיבורים שעיצבו את טום וייטס, והצלילים האלה ייקחו אותנו הביתה. לילה טוב.
Phone's ringing, it's your second cousin. Is it the palmy smile in the corner of her eye? Magic or the melancholy tear in your eye? Exit kind of quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the hard Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling in the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? Makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays that came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday.